טוב, נעשה שיעור בתור הקדמה למאמר איסורים ומרקים, איזשהו תמונה כללית, לפני שלומדים את המאמר עצמו. אז לא אתן פה רק על המאמר, אלא ננסה להבין איזושהי נקודה עקרונית במאמר שהיא מאוד מאוד חשובה. שמעתי לא מעט שיעורים על המאמר הזה, ואני חושב שיש נקודה מסוימת שלא מספיק מדייקים אותה לדעתי, לעניות דעתי, והיא מאוד מאוד משמעותית בהבנה של המאמר וגם בהבנה של ההשלכות שלו. אז אני אסביר טיפה מה לא עושים, ואז אני אסביר מה כן צריך לעשות. אז באופן כללי, באמת הכיוון הכללי שהרב קוק מדבר עליו זה המלחמה בהגשמה, שיש שיח שהוא מגשים ברמות מסוימות, והרב קוק מנסה ללחם בזה ולהגיע לרמת הפשטה והבנה פחות מגשימה כלפי אלוהים, והוא טוען שהבעיה הגדולה ביותר בתפיסה הדתית זה ההגשמה, וזה גורם לכל ההתנגדות החילונית, וגם זה גורם לעוד צרות ובעיות ותפיסות דתיות מעוותות, וזה משהו שצריך לתאר אותו ולזכך אותו. זה האיסורים המרקים, זה המירוק של האיסורים, של הכפירה. עכשיו, מה שקורה הרבה פעמים, שמבינים את זה ברמה הפשוטה, שהיא נכונה, אבל בעיניי צריך טיפה להעמיק בה, שברמה הפשוטה אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים. זאת אומרת, להבין שאתה לא מבין. שמה שאומר קוק בתחילת המאמר, עיקר האמונה היא בגדולת שלמות הסוף, שכל מה שנכנס זה מעבר אליו וכולי. אז ההבנה הרגילה היא שצריך להבין שאנחנו לא מבינים, ולהבין שכל מה שאנחנו מדברים עליו זה רק דימוי, וזה רק ההופעה של אלוהים אלינו, וזה לא אלוהים עצמו, ואלוהים עצמו הוא מעל ומעבר לכל הגדרה. ואני חושב שזו תפיסה שהיום היא יחסית פשוטה, אולי בעבר היא הייתה איזשהו חידוש גדול, אבל אני חושב שבגדול זה דבר שהוא יחסית פשוט. ומה שהמהלך המחשבתי שרוב המסבירים והפרשנים עושים במאמר הזה, מי שמעבירים שיעורים למאמר הזה, אז זה בעצם להגיד שאנחנו באמת לא מבינים כלום, ואז מה אנחנו עושים עם כל עבודת השם ועם כל התפילה ועם כל הדברים, אם אתה לא מבין אז איך אתה מתפלל? אז באמת אנחנו צריכים, מבינים שמה שאנחנו נפגשים איתו זה לא אלוהים עצמו, אלא זה הגילוי של אלוהים עלינו. זה גם מסתדר עם מאמר דעת אלוהים, העניין הקנטיאני, שהאדם נפגש עם הגילויים ולא עם הדבר עצמו. ואז לכאורה זה מסדר את הדבר, הנה אני נפגש עם הגילויים של הדבר, לא עם הדבר עצמו, וממילא אני לא מגשים, כיוון שאני יודע בשכל שזה לא הדבר עצמו, אז למה אתה מתפלל? אתה מתפלל לגילוי של אלוקים. מה משגיח עליך? מה שמשגיח עליי זה הגילוי של אלוקים אליי, הצורה שאלוקים מתגלה אליי. מה היה בהר סיני? אלוהים מתגלה אלינו בהר סיני, זה לא אלוהים עצמו, זה הגילוי של אלוהים אלינו. וככה זה פותר, לכאורה זה פותר את הבעיה. ואז זה מיישב ככה את הדברים. עכשיו אני רוצה להסביר למה זה לא כל כך נכון, ולהסביר מה הגיוון יותר מדויק. עכשיו אני לא עושה את זה כדי להגיד שאני מבין יותר טוב, או שזה ההבנה היחידה, או כל דבר אחר, אלא אני חושב שיש פה, זאת אומרת, פספוס בהבנה של הגודל של המסר של המאמר. באמת כאילו כשמבינים את זה יותר לעומק, אז מבינים בעצם את העוצמה של המאמר, את המשמעות שלו, וכמה זה מקיף, כמה, כלומר, איזה משמעות מקיפה יש לו, וגם כמה זה מקיף את כל תורת הרב קוק. זאת אומרת, למה באמת זה שורש לרב קוק? כי סך כמו שאמרנו עד עכשיו, הוא לא איזה, בסוף הוא לא איזה חידוש גדול. אתה ממשיך את אותו דבר, את אותה התנהלות, אותה עבדת השם, אותה אמונה, בתפילה, בהשגחה, בסחר ועונש, בכל הערכים הדתיים, ואתה רק אומר, זה לא הוא עצמו, אלא זה ההתגלות שלו. ויש פה פספוס, כי אם לא מעמיקים פה, אז לא מבינים את העומק של המאמר, ואני חושב שיש פה נקודה שהיא צריכה בירור, ויכולה לפתוח עוד אופקים בהבנה בכלל של תורת הרב קוק, ובהבנה של הגודל של המסר שהרב קוק רוצה להגיד פה. אז אני אנסה להסביר את זה בצורה כזאת. הרב קוק אומר שההגשמה יוצרת הרבה נזקים, והוא מדבר על זה שכאשר האדם מגשים את אלוהים בתור איזושהי דמות בשמיים, שמשגיחה עליו וכולי, אז זה יוצר באמת פחד מהדבר הזה, וחשש מהדבר הזה, ותחושה של קטנות, ותחושה של צמצום כוחות חיים, כיוון שאתה עומד מול איזה משהו מאוד מאוד גדול, שכל הזמן מצווה עליך ומשגיח עליך, ואומר לך מה לעשות כל דקה, ואומר לך מה נכון ומה לא נכון, ומאיים עליך, ובעצם משתלט על החיים שלך, והדבר הזה הוא יוצר הרבה נזקים, וזה באמת, ואנחנו מדבר בהרבה פסקאות וגם ביסורים עמוקים, זה שהיחס לעצמות הוא מדכא את כוחות האדם, הוא משפיל אותו, ולכן במובן הזה הכפירה היא צודקת, שהיא באה לנקות את היחס לעצמות. ושוב, אם לכאורה אני אנסה כאילו לחדד את החידוש של הרב קוק לעומקו, אז לכאורה מה שאמרנו עד עכשיו, שאנחנו לא מתייחסים לעצמות אלא למה שמתגלה אלינו, אז הנה, אז פתרנו את הבעיה, כי אנחנו באמת אומרים שהעצמות היא מעל ומעבר לכל הבנה אנושית, ואנחנו מתייחסים רק לגילויים. אבל פה יש נקודה שצריך להבין, שיש, אני אגדיר את זה ככה, יש שני סוגים של הגשמה. יש הגשמה מהותית, והגשמה פסיכולוגית, או הופעתית. אז הגשמה מהותית זה להגיד, הנה, אני מבין מה זה אלוהים עצמו. אני מסביר מה זה אלוהים עצמו, אני תופס את אלוהים עצמו. והדבר הזה, אני באמת אפשר לפתור אותו בגישה של, שדיברנו עליה, שאנחנו לא מדברים על אלוהים עצמו, אלא על הגילויים שלו, על מה שמתגלה אלינו. ואז פתרנו את ההגשמה המהותית, פתרנו את הבעיה הלוגית, את הבעיה התיאולוגית אפילו, של היחס לאלוהים עצמו. אבל יש עוד סוג של הגשמה, שאני חושב שזה הסוג שהרב קוק מדבר עליו, שזה הגשמה פסיכולוגית. זאת אומרת, זה הבעיה של לא האם אתה מדבר על אלוהים עצמו או לא מדבר על אלוהים עצמו, אלא מה קורה במוח שלך, מה קורה בתודעה שלך. האם בתודעה שלך יושבת ישות כזאת, שכמו שאמרנו מקודם, משגיחה כל רגע ומנהלת אותך ומאיימת עליך ומשביתה את כוחות החיים שלך. וזה לא עניין של הגדרה פילוסופית, זה עניין של תודעה מנטלית, זה עניין של משהו פסיכולוגי. ובמובן הזה, גם אם אתה אומר שמה שמופיע אליי זה האלוהים שמשגיח, שמצווה, שמעניש, אז גם פה אתה יוצר סוג של הגשמה, מה שקראתי לזה הגשמה הופעתית או הגשמה פסיכולוגית. זאת אומרת, לא מספיק לנקות את ההגשמה המהותית, צריך לנקות גם את ההגשמה הפסיכולוגית. כי את ההגשמה המהותית ניקית בזה שאמרת, אוקיי, כל מה שדיברתי עליו עד עכשיו זה לא אלוהים עצמו, זה ההופעה שלו אליי. אבל את ההגשמה ההופעתית היא עדיין נשארה, עדיין במוח של הבן אדם מה שנמצא זה כוח עליון שהוא מתפלל אליו, שהוא משגיח עליו, שהוא מצווה עליו, שהוא מדבר אליו, שהוא מכריח אותו, שהוא מנהל אותו מבחוץ. אז נכון שהכוח העליון הזה, נתנו לו את התווית הפסיכולוגית, זה לא עצמות, זה הגילוי. יפה מאוד. אבל בסוף, במוח של הבנדיים, של הבן אדם, עדיין יושבת פה ישות, איך שנגדיר אותה, ישות שמנהלת אותו, וישות שמצמצמת אותו, וישות שמצווה עליו, והוא פוחד ממנה, והיא עלולה להניש אותו, והוא צריך לרצות אותה, הוא צריך לעשות מה שהיא אומרת וכולי. לכן אני חשוב להדגיש פה שהמלחמה של הרב קוק זה לא רק נגד ההגשמה המהותית, אלא זה נגד כל התפיסה המגשימה, בין אם תגיד שזה הדבר עצמו ובין אם תגיד שזה הגילוי. גם אם אתה אומר שזה הגילוי של אלוהים עלינו וזה ההופעה של אלוהים עלינו, פתרת פה את ההגשמה המהותית, אבל לא פתרת פה את ההגשמה ההופעתית, הפסיכולוגית. ההגשמה הפסיכולוגית עדיין קיימת, וזאת הבעיה. הבא הרב קוק ואומר משהו מאוד מאוד חריף, שאני באמת חושב שלא מספיק שמים לב אליו, שהבעיה בדתיות הגלותית, נקרא לזה ככה, או בעתיות המסורתית, זה הבעיה בעצם המבנה של המעמד של האדם מול אלוהים. וזה לא משנה אם זה אם אתה אומר שזה העצמות או זה הגילוי. זה עצם המבנה הדתי הוא מבנה בעייתי. הוא מבנה שיש בו הרבה בעיות. המבנה הזה של אדם מול אלוהים, פרסונלי, משגיח, מצווה, הוא יוצר קושי תודעתי בנפש האדם. הוא יוצר פה איזושהי מצוקה נפשית. והרב קוק מדבר הרבה על המצוקה הנפשית הזאת, מדבר הרבה על הבעיה שזה יוצר. ואם מצמצמים את זה רק טוב, דיברתי, זה נכון, המצוקות האלה, מי שמגשים את אלוהים עצמו בהגשמה מהותית וחושב שהוא תופס את העצם. ואם אני מדבר על זה שזה הופעה של אלוהים אליי וזה לא עצמות, אז הנה אני בסדר, אני נפטרתי, אבל לא, לא נפטרנו מהבעיה. כי הבעיה שהרב קוק אומר היא בעיה הרבה יותר עמוקה והרבה יותר מהותית. היא בעיה העמדה המנטלית, הפסיכולוגית, הערכית של האדם מול ישות אלוהית, שזה יוצר, זה יוצר קושי. זה יוצר מצוקה מסוימת. צריכים להבין את המצוקה, וכל עוד לא נבין את המצוקה, לא נצליח לפתור את הדבר, כי זה מצוקה שלא יעזרו אליה כל מיני תחכומים פילוסופיים וכל מיני סוג של התחמקויות או סוג של תירוצים שכליים של אוקיי, זה לא הדבר עצמו, זה רק ההופעה שלו אלינו. יש פה בעיה עמוקה ויסודית שצריכים לפתור אותה, ואני רוצה, חשוב להגיד שזה לא רק נובע ממצוקה, שזה יוצר מצוקה, ואפשר, אדם יכול להגיד, אוקיי, אצלי זה לא יוצר מצוקה, וזה גם לגיטימי, אלא יש פה פספוס של עמדה דתית מתקדמת יותר, חדשנית יותר, מתוקנת יותר, שצריכים לבנות אותה, והרב קוק בונה אותה, והרב קוק בונה פה העמדה חדשה, שלמה, יסודית, מהיסוד, עקרונית, מאוד 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 מקיפה של תבנית אמונה, צורת תודעה דתית חדשה אחרת, מחודשת, שכל עוד נשארים בתבניות הישנות, והכי קל זה להישאר בתבניות הישנות וגם קשה מאוד לצאת מהתבניות הישנות, אז לא מבינים עד הסוף את החידוש של הרב קוק ואת המשמעות של מה שהוא אומר. ואני חושב שלפחות מה שאני שומע, ואני שמעתי הרבה שיעורים על הרב קוק והרבה הסברים על הרב קוק, אני מרגיש שאין פה מספיק הבנה של עומק החידוש שלו. בעיקר בגלל הנקודה הזאת שבסוף מדברים על דעת אלוהים ומדברים על ייסורים ממרקים, מדברים על הבעיה שלא לדבר על העצמות, וחותרים ישר לאיזשהו פתרון פילוסופי כזה של אוקיי, אני לא מדבר על העצמות, אני מדבר על הגילויים, ומשאירים את כל המבנה הדתי כמו שהוא, אותו מבנה של אדם מול כוח עליון שהוא משגיח עליך, שאתה מתפלל אליו, שהוא מצווה אותך, ואלה כל הדבר שעושים וי ואומרים אוקיי, טוב, אבל זה לא הדבר עצמו, זה הגילוי שלו אלינו. יופי, אבל המבנה הבסיסי הוא נשאר אותו מבנה. ושוב, אני לא אומר את זה כי אני חושב שזה, זאת אומרת, שאין אף אחד שאומר את זה, או שזה משהו שאני מבין יותר טוב, אלא פשוט אני חושב שיש בו באמת צורך להבנה עמוקה של הדברים, ולהסבר מקיף של מה המשמעות האמיתית של מה שהרב קוק אומר. טוב, אז אני רוצה עכשיו להסביר, אז עד עכשיו הסברנו בעצם מה הבעיה ומה החיסרון בהסבר המקובל של הרב קוק, ועכשיו אני רוצה להסביר אז מה כן, זאת אומרת, אז מה כן הרב קוק בונה, ואיזה שיטה הוא כן מנסה לבנות, ומתוך זה להבין את ההיקף ואת הגודל ואת העוצמה של החידוש שלו, והדבר הזה הוא באמת, נקרא לזה מסוכן, או באמת לא מתאים בכך לכל אחד, והוא באמת, יש פה משהו מאוד חדשני ומאוד שונה מהתפיסה הרגילה, ופה אפשר להבין גם למה באמת, בוא נגיד שהוא סוג של הסתירו את הדברים, ולפעמים עוטפים אותם בהרבה, זאת אומרת, הסברים יותר שמרניים. טוב, אז ככה, אז מה שהרב קוק בא ואומר, אנחנו באמת לא רוצים להיפטר לא רק מהגשמה המהותית, אלא גם מהגשמה הופעתית והפסיכולוגית. ולכן בא הרב קוק ואומר שכל היחס הפרסונלי לאלוהים, שאדם עומד מול ישות פרסונלית, זאת אומרת ישות שהיא דמוי אישיות אנושית, שמשגיחה עליו, שמרחמת עליו, שרוצה, שפועלת עליו, שהוא עושה את רצונה. שוב, בין אם נגיד שזה מהות האל, ובין אם נגיד שזה ההופעות שלו, זה לא משנה. הרב קוק בא ואומר שיש צורך לצאת מהתפיסה הזאת ולבנות תפיסה אחרת, שהתפיסה האחרת, שזה השיח על אידיאלים אלוהים, שהתפיסה האחרת אומרת שהאדם עומד פה מול הופעת חיים עולמית של מכלול כוחות מאוד רחב, מאוד מופשט. אני אנסה להסביר את זה במהלך המחשבתי של דת אלוהים, זה ייתן קצת הסבר של הדבר הזה, שהכי טוב זה להתחיל מהדבר עצמו כדי להבין, מהאדם עצמו כדי להבין את הדבר הזה, שהאדם קודם כל בתוכו הוא בסוף, אני לא יודע מה חובה הציפור, מה חובה הפרה, או מה חובה העשב, או מה חובה פלוני. אני, מה שיש לי זה רק את עצמי, ואת הפנימיות שלי, ואת האישיות שלי, ואת התודעה שלי. וכשאדם עומד מול עצמו, ומול התודעה שלו, והוא חווה בתוכו הופעות מאוד מאוד גדולות של מוסר, של יושר, של שאיפות לשלמות, של שאיפות להרמוניה, של שאיפות לאחדות מאוד מאוד גדולה, של שאיפות להבאת כלל המציאות לאין סוף, לחיות מלאה, לאחדות מלאה, לגודל מלא. חלק מהגודל הזה הוא נכנס בתודעה האנושית, וחלק מהגודל הזה הוא אפילו מעבר לתפיסה האנושית שלנו. אבל הדבר הזה ממלא אותו, ויתרה מכך, כשהוא חושב על המושג אלוהים, על הרעיון אלוהים, זה ממלא אותו בחזון הזה, בשאיפה הזאת, בנטייה הפנימית הזאת, להגיע באמת למקומות האלה, להגיע באמת למצב השלם הזה, האינסופי הזה, ולא רק באופן פרטי, אלא גם באופן כללי, באופן כלל עולמי, להביא את כלל המציאות למקומות האלה, השלמים, המלאים. וזו החוויה הבסיסית שהרב קוק, בעצם אפשר להגיד, בונה עליה את האמונה באלוהים. והרב קוק בא ואומר, יש בתוך האדם, יש לו מפגש עם דחף כזה מאוד מאוד חזק לעבר אותה שלמות, כמו שאמרתי, בכל רבדים, בכל ההיקפים, באיזושהי אחדות עצומה, הרמוניה עצומה. והדבר הזה הוא מזהה אותו כמשהו פנימי שקיים במציאות, כשהוא דחף פנימי שקיים בתוך המציאות. ואחרי שהוא מסיים את התהליך הזה בתוך עצמו, אז הוא עובר גם לדברים שנמצאים סביבו, והוא מזהה שהדחף הזה והשאיפות, השאיפה הזאת והמגמה הזאת היא קיימת לא רק בו, אלא בעוד דברים. אז בתוכו הוא חווה את זה ברמה יותר תודעתית, עמוקה, פנימית, כיוון שהוא חי את עצמו, את נשמתו, את אישיותו, אבל הוא מזהה שהדבר הזה קיים בעוד דברים, וקיים בכל מרחב המציאות, וגם באנשים סביבו הוא מזהה את זה, וגם באידיאולוגיות שסביבו, ובשיטות חשיבה ואומנות ותרבות, וגם בהופעות פיזיולוגיות שהוא רואה סביבו באחדות של המציאות, שהמערכות הן פועלות בסינרגיה מאוד מאוד גדולה, יש איזשהו שיתוף פעולה, יש איזשהו איזון גדול מאוד בטבע, בבריאה, בין הכוחות הביולוגיים והכוחות הכימיים והכוחות הפיזיקליים, והוא רואה שהבעלי החיים משתפים פעולה אחד עם השני, ויש פה, בתוכם איזשהו איזון מאוד גדול, ויש, המערכות כולה, המערכות של המציאות, הן פועלות מאוד, באופן, בסך הכל באופן מאוד מתואם, במבט הכללי. כמובן, בתוך זה יש גם משברים, ויש גם חוסר הרמוניה, אבל בסך הכל במבט הכולל, הוא כן מזהה את הנקודה הזאת בתוך המציאות, ואז לאט לאט מתפתחת בו הכרה, שהמציאות כולה היא מלאה בהערת חיים הזאת, זה האידיאל עם אלוהים, השטף העוצמתי הזה, הפנימי, העמוק, שממלא את הכל, ששוטף את הכל. וזה, על זה בעצם הרב קוק חבר את אורות התשובה, את הרוח הזאת של התשובה, שסוחפת את כלל המציאות, שמלא את כלל המציאות, ואדם הולך ונפתח אליה, הולך ומתפתח, מתבגר ומכיר אותה יותר ויותר. והיסוד הזה, זה היסוד שעליו הרב קוק בונה את האמונה באלוהים, ואנחנו עכשיו מתחילים להבין שיש לו בנייה מחודשת של כל רעיון האמונה. אני חושב להדגיש, זה לא שאנחנו באים להגיד, יש כוח עליון שמנהל את המציאות וברת העולם, וההרמוניה במציאות מוכיחה שהוא קיים. או ההרמוניה, השאיפה בתוכי מוכיחה שהוא מדבר אליי. זה לא הנקודה, צריך להבין את זה באמת בצורה מבוררת ונקייה, ולצאת מהרגלי החשיבה הקודמים. הרב קוק בא ואומר שההופעה הזאת של האידיאלים האלו, הכוחות האלו, זה המפגש של האדם עם ההערה האלוהית. אנחנו כמובן מדברים על הגילוי ולא על העצמות האלוהית, אבל גם הגילוי הוא לא, אנחנו נמנעים גם מהגשמה של הגילוי, לא רק מהגשמה של המהות. במובן הזה הרב קוק יוצר שיטה שהיא מנקה את עצמה לא רק מהגשמה המהותית, אלא גם מהגשמה ההופעתית. לא רק אלוהים עצמו הוא לא ישות כוח עליון בשמיים, אלא גם הגילוי של אלוהים אלינו הוא לא כוח עליון בשמיים שמשגיח עלינו מבחוץ. גם ההופעה של אלוהים אלינו היא לא כזאת. אנחנו מנקים לגמרי את השיח המגשים. שהרב קוק בא ואומר, כי אני מזכיר, אני חוזר להתחלה, הרב קוק בא ואמר, הבעיה בהגשמה זה לא הבעיה הפילוסופית, כמו הרמב״ם, שניתח את זה ברמה הפילוסופית, לא. הבעיה בהגשמה זה הרמה המנטלית, הפסיכולוגית. זה העובדה שההגשמה מצמצמת את האדם. כשאני אומר הגשמה, אני לא מדבר על זה שיש לו גוף. אני מדבר על זה שיש לו אישיות, שהוא כוח שמשגיח עליי, שמדבר אליי, שמצווה אותי, שאני צריך לרצות אותו, שאני צריך לעשות מה שהוא אומר. ולכן בא הרב קוק ומנקה את כל הופעות האמונה, ואת כל מרכיבי האמונה מהמקום הזה. והוא בונה מחדש את העולם האמוני, את העולם הדתי, העולם היהודי, על יסודות שהם הרבה יותר נקיים מהגשמה. אני לא יודע להגיד אם נקיים לחלוטין, אבל יכול להיות שעוד 100 שנה או 1,000 שנה יבואו וינקו את זה עוד יותר. אבל השיטה של הרב קוק היא מנקה את ההופעות של האמונה בכל הרבדים שלהם, בכל המישורים שלהם, מהממד הזה של ההגשמה, שהוא הממד הפרסונלי או הממד האישי, כמו שהרמב"ם אומר, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. זאת אומרת, גם אין לו דמות הגוף, פירו מסבירים, זה האישיות, זה הרצון, כל התסמינים האנושיים. ואנחנו מנקים את השיח האמוני גם בצד של מכל הכיוונים מהשיח הזה, ואנחנו בונים אותו מחדש. אז כמו שהסברתי, אנחנו בונים אותו מחדש על הבנה שההופעה של אלוהים עלינו היא גם כן, היא לא הופעה פרסונלית, אישית, אלא היא הופעה שהיא הרבה יותר מופשטת, הרבה יותר רחבה, של בעצם חיבור, קישור למגמות האלו של המציאות שפועלות בעולם. וגם אני אדגיש פה, זה לא שפינוזה, לא פנתאיזם, זאת אומרת, זה לא שמה שיש במציאות זה אלוהים, אלא מה שמתגלה אלינו מאלוהים זה לא משהו פרסונלי, זה לא משהו אישי, אלא זה משהו רחב יותר, מקיף יותר, של כל מכלול הכוחות שיש במציאות, שהם מופיעים ברמה האחדותית שלהם, וגם ברמה שהם הולכים ומתעצמים, הולכים וגדלים לאין סוף. יש פה מגמה, יש פה כיוון, זה גם הבדל משפינוזה, שיש פה תהליך שהמציאות עוברת, והתהליך שהמציאות הולכת ומתעלה, הולכת ומתקדמת, ועכשיו אנחנו צריכים לבנות מחדש את כל העולם האמוני, את כל העולם הדתי, על הבסיס של הדבר הזה, וזה בעצם מה שהרב קוק עושה. עכשיו אפשר להבין בצורה הרבה יותר מלאה ומקיפה מה עושה הרב קוק בכל התורות שלו, בכל השיטה שלו, וזה גם דבר שהוא מחבר המון המון דברים שהרב קוק מדבר עליהם כביכול בנפרד, ופתאום אתה מבין את הכל, שהרב קוק מדבר על תפילה. מדבר המון על לא לשנות את רצון השם, אבל ההסברים שלו על תפילה הם נוגעים לעניין הזה של איך אתה בונה תפילה שהיא לא מתייחסת לישות פרסונלית, אלא מתייחסת באמת לאידיאלים אלוהים. ובתפילה אני לא מדבר עכשיו, במילים אני מדבר לישות פרסונלית, אבל בפועל מה שאני מתכוון, על פי השיטה שרב קוק, כשאני מנקה את השיח הפרסונלי, שוב, לא כי יש לי בעיה פילוסופית איתו, את הבעיה הפילוסופית זה קל מאוד לפתור. יש לי בעיה מהותית איתו, יש לי בעיה פסיכולוגית איתו, יש לי בעיה שזה בונה שיח, שיח חולה נקרא לזה, מול, יוצר בעיות מנטליות מאוד מאוד קשות. ואז אני מנקה את הדבר הזה, ואני יוצר שיח של תפילה אחר, שיח שבו התפילה היא מחברת אותי לאידיאלים אלוהים, לעוצמות האלה של המציאות, וגורמת לי להתחבר אליהם, וגורמת לי לשוחח איתם במובן הכי הכי עמוק של הרצון שלי, השאיפה שלי. צריך להבין שכאשר אני מדבר על אידיאלים אלוהים, של הרמוניה, של שלמות, של מוסר, אז מהות עבודת האל זה להיות מוסרי, זה להיות הרמוני, זה להיות אחדותי, זה לא לדרוך על נמלה, זה לא לאכול בשר, פה מדבר על צמחונות, זה להתאים את עצמך למגמה הזאת ההרמונית, האחדותית של המציאות, ההולכת ומתעלה, וזה מאוד מאוד קשה, זה דורש. אז עבודת השם, זה להיות עובד השם ולדבר לשון הרע, זה סתירה, זה כמו להיות עובד השם ולאכול חזיר ביום כיפור, כי זה המגמה של המציאות. אז בתפילה אתה מתחבר לעוצמות האלו של המציאות, ששוטפות את הכל, ואתה מתחבר אליהם. וכשאתה מדבר על השגחה, אתה לא מדבר עכשיו על כוח עליון שמשגיח עליך, אלא אתה מדבר באמת על המגמה הזאת של המציאות שהולכת ופועלת, וכל הדברים מתחברים אליה, וכל הדברים בהם כיוון מסוים. ואם אדם הולך נגד הכיוון הזה, אז הוא נפגע באופן טבעי, כיוון שהוא הולך נגד הכיוון, האידיאלי של המציאות, נגד האידיאלים אלוהים. אנחנו מנקים את השיח האישי הזה. ואפשר לדבר פה על רצון של המציאות, על הרצון של ההופעות האלה של האידיאלים, אבל שיש להם מגמה, כמובן, יש להם כיוון. אבל אנחנו עושים את זה בצורה הרבה יותר מופשטת, הרבה יותר רחבה. ואם אנחנו מדברים על מצוות, אז אנחנו מדברים על בוא נתחיל אפילו מהנושא הכי קשה, מהנבואה, מהר סיני, שהרמב״ם מתעקש שהיה שם דיבור אלוהי למשה, אפילו שהרמב״ם הוציא הוא הראשון שילך וינסה להתחכם עם הדבר הזה ולהימנע מהדבר הזה. והרב קוק יש לו כמה פסקאות שהוא מדבר על זה, שאנחנו לא יודעים איך היה הדיבור עם משה, ויש לו פסקה שהוא מדבר על זה שהדיבור עם משה, הכוונה היא הוודאות של משה, הוודאות של משה שהדברים האלה הם נכונים ואמיתיים, כמו דיבור, כמו שמישהו מדבר איתך ואתה ודאי שהוא מדבר איתך. ולפי התפיסה של הרב קוק, המצוות, הנבואה, זה החיבור לאותם מגמות, לאותם אידיאלים. זה באמת שינוי פרדיגמה מוחלט של התפיסה הדתית. והקיום המצוות זה באמת הקיבוע וההטמעה של האידיאלים האלו, של הערכים האלו, של הכיוון הזה של המציאות בתוך עם ישראל, בדם ובנפש של עם ישראל, לידי המעשים האלה שחוזרים עליהם עוד פעם ועוד פעם, שנה ועוד שנה, אלפי שנים, מיליוני אנשים, ומטמיעים אותם בתוך הנפש עמוק עמוק עמוק, וכל מעשה כזה הוא מעשה שהוא מכיל ניצות מסוים מהאידיאלים אלוהים. והקוק מנסה מדבר שהשליחות בדור שלנו זה לדבר ולעסוק בטעמי המצוות, כיוון שאנחנו צריכים להבין, כיוון שאנחנו משנים פרדיגמה, משנים כיוון, אנחנו צריכים לפחות לנסות להבין איפה באמת זה מתחבר לאידיאלים אלוהים, איפה זה מתחבר לכיוון הזה של המציאות. וככל שנבין את זה, אז נתחבר לדברים ונבין איך כל המבנה הזה הוא מבנה קיים, יציב, חזק, כי זה לא משהו שרירותי שכוח עליון ציווה עליי, אלא זה משהו שהוא הרבה יותר מקיף, הרבה יותר רחב, ואני מתחבר לרוח הזאת של המציאות, ואני מטמיע אותה בתוכי על ידי המעשים האלה. אז פה זה באמת מאוד מאוד חשוב, וזה משנה לחלוטין אז את כל העשייה, ולדעתי לפחות זה נותן הרבה יותר עוצמה, הרבה יותר רוח, הרבה יותר השראה בכל העשייה הדתית, ובכל החשיבה הדתית, ובכל ההתפתחות הדתית של האדם. אבל זה גם דורש המון המון עבודה, כיוון שעכשיו לא מספיק להניח תפילין ולא מספיק לאכול כשר, אתה צריך לחשוב איפה האידיאלים האלוהים פועלים בתוכך, איפה אתה מקשיב אליהם, איפה אתה מטמיע אותם בתוכך, איפה אתה מחובר אליהם, איך החיים שלי בנויים, איפה אני איפה הרצונות הפנימיים שלי בנויים? אם הרצון שלי הוא רצון אגואיסטי ואנוכי, ואני חושב כל הזמן על עצמי ועל הכסף שלי ועל הכבוד שלי ועל המעמד שלי, אז אני לא באמת מחובר לאידיאלים אלוהים, וזה דורש ממני, מהלך אישיותי מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד נוקב, לבוא ולחבר את עצמי באמת למגמות האלו של המציאות, שהם יסודות של הרמוניה, של אחדות, של צדק, של מוסר, של יושר, שזה לא פשוט. האדם יכול לעמוד בניסיונות מאוד מאוד קשים סביב הערכים האלו, ועכשיו הוא כל עולמו הדתי בנוי על הדבר הזה. אז זהו, אז אני אסיים פה, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אפשר עוד להרחיב ביחס בנושא הזה של עצמות האל, והיחס בין ההופעות לעצמות, והיחס בין האידיאלים לעצמות, שזה נושא בפני עצמו, וזה קשור גם לעניין של אין עוד מלבדו והגישה החסידית, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו, בגלל שזה כבר מרחיב לעוד דברים, וגם דיברתי על זה קצת בשיעורים על במבוא למאמר דעת אלוהים, אז גם מי שרוצה יכול לשמוע שם. זהו, אז נעצור פה, ומפה נתקדם למאמר איסורים עמוקים, שהוא מרחיב את הדברים ומסביר אותם בצורה מאוד מאוד מקיפה.